טוב, שלום. אם כן, באנו היום ברוב ענווה לדבר מתורתו של מרן הרב קוק, גאון ישראל זכר צדיק לברכה, שהאיר באורות את דורנו, דור הגאולה. הרב קוק, כידוע, היה כהן. והפרט הזה הוא לא פרט קטן, לא באישיות שלו ולא בדברי תורתו. מי שיתבונן בדבריו של מרן הרב קוק יגלה שהוא אפילו דבר מרכזי מאוד, גם בתפיסת עולמו, גם במידותיו. תומך ואורך לאיש חסידך, ואכן במידותיו מרן הרב קוק היה חסיד עליון, צדיק, שאפשר לראות בו מדרגה אולטימטיבית של צדקות, וגם נהג ככהן. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. במקומות רבים הרב עוסק במדרגת הכהונה, שלגבינו הבירור הזה הוא מאוד חשוב. מדוע? כי זה כבר 2000 שנה שמה שאנחנו יודעים על הכהונה זה מעט מאוד. שהרי לצערנו הרב, מאז חורבן הבית, הכהנים לא בעבודתם. אז נשאר לנו קצת ניצוצות של כהונה. ברכת כהנים, איסור טומאת מת לכהנים, מעט מאוד נשאר לנו מן הכהונה. פדיון הבן על ידי הכהן, אבל זה מעט מאוד. והנה הרב חידש לנו הגישה לכהונה, המבט, מה היא כהונה? לא פרטי העבודה של הכהנים בבית המקדש. פרטי העבודה של הכהנים בבית המקדש, במידה מסוימת אפשר ללמוד במסכת יומא, במסכת מידות, בהלכות בית המקדש של הרמב״ם. לא פרטי העבודה. מה זה הערך הזה, שהוא כל כך מרכזי, שהוא מופיע בתורה במקומות רבים, ובכלל אין עבודת יום הכיפורים בלי כהנים. כל מה שאנחנו יודעים יום הכיפורים זה כהנים. היום יום הכיפורים זה בית הכנסת, אבל בזמן בית המקדש מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים זה כהנים והכהן הגדול שנכנס בקודש הקודשים. מה זה הערך הזה, הכהונה? שהקדוש ברוך הוא לקח את אהרון ועשה אותו אהרון הכהן. אז הרב בכמה מקומות עוסק בדבר הזה, בבירור ערך הכהונה. אבל לא רק בבירור ערך הכהונה, אלא על ההשפעות ההדדיות שיש בין הכהונה והאומה. על הקשר שיש בין עם ישראל לבין הכהנים. הכהנים הם בתוך עם ישראל, נכון. הם בתוך עם ישראל, אבל הם נותנים לעם ישראל ממד מיוחד. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רמז לנו בפסוק הזה, שכל ישראל צריכים לטום טעם של כהונה. זה לא מילים סתם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. זו אמת צרופה. בכל אדם מישראל, ובעם כולו, הכהונה צריכה להתנוצץ. לכן הרב ראה ערך מאוד גדול, דווקא בדור הגאולה, לברר את עניין הכהונה. מהו ערך הכהונה? היום אנחנו נלמד פסקה אחת, ויש פסקאות רבות בעולת ראייה. הרב מברר את זה בקשר לברכת כהנים, בעניין פדיון הבן. נלמד פסקה אחת, אולי פחות ידוע, שמתייחסת לערך הכהונה. לא הכהנים מצד עצמם, אלא מעמדם באומה, מה הם נותנים לאומה. וכמובן הרב לא דיבר אלא מתוך נפשו, ככהן, ככהן גדול בדורו. כל מה שהוא אמר לכהנים הוא חי באופן מלא ואופן שלם, עד כדי רצון אז לבטא את שם השם כפי שהיו אומרים אותו בבית המקדש. רק התנאים לא אפשרו, אבל הוא כבר היה מוכן לזה. הפסקה הראשונה שנלמד היא מתוך הקבצים החדשים שהתפרסמו, פסקה ב', מקור מספר 1. אני קורא: איסור טומאת כהן למתים. הועיל לשמור את תורת המוסר, שלא תבוא עד הקיצוניות של שנאת החיים. כי הכהנים, ביותם מחזיקי התורה ומטיפי המוסר, כפי הרגיל בהשקפה פשוטה, שהעמידה אצל האדם בעת המיטה פועל לרכך את הלב, וטוב ללכת אל בית אבל, גם מפני יסוד החזרת התשובה להולך למות, ודאי לולא אזהרת התורה על כל נפשות מת לא יבוא, היה נעשה על פי רגש פנימי מנהג חיובי, שיהיה הכהן צריך לעמוד בשעת יציאת נשמה. וזה היה מטביע בלב הבעל רגש חותם של השפלת ערך החיים ושנאה לחיים. אמנם תורת השם תמימה היא תורת חיים, וצריך המוסר היוצא על פיה ללכת מחובר עם החיים. על כן הרחיקה את הכהן מאלי המעמדות, כדי לשמור את רוח המוסר הכללי שהוא מושפע הרבה מהכהונה, שמורים חוקי השם, המעשיות והעיוניות, מהשפעה קיצונה המתה לפעמים להשתוממות, כאמור. אל תצדק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? נסביר בתמצית מה שהרב כאן אומר. לכהנים ניתן תפקיד. כתוב בפרשת וזאת הברכה, בברכה שניתנה ללוויים כהנים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה התפקיד. מורה הוראה, מלמדי תורה, מרוממים את העם. זה התפקיד. לזה גם נועדו ערי הלוויה. לזה נועדו הכהנים בעבודתם, לקבל כל אדם שנכשל ואולי פשע, כדי לרומם אותו ולתקן אותו. זה תפקיד הכהונה. והנה, אותם כהנים קיבלו תפקיד מעניין, אבל קיבלו גם איסור המתלווה. אסור לכהן להיטמא טומאת מת. איסור חמור. האיסור הזה הוא עד כדי כך חמור, שיש בדבר הזה יוצא מן הכלל, שחייבים לחנך גם את הקטנים לאיסור זה. גם הכהנים הקטנים חייבים להפריש מאיסור מתים. והכהן הגדול, זה בא לידי ביטוי בצורה כל כך גדולה, שאפילו על אביו ועל אמו לא יתאמה. פילי פלאים. מה ההקפדה הזאת של תורה? של איסור טומאת מת לכהנים? עם כל החומרות שבזה, אפילו לא להימצא במקום שמת נמצא בתחת אותו גג. מדהים. איזו חומרה. לא רואה את המת. לא קרוב למת. תחת גג אחד אסור. מה קרה? מגלה הרב שיש פה הדרכה מאוד מיוחדת של התורה. יש דתות שכשאדם הולך למות מביאים איש דת להיות ליד האדם ברגעים האחרונים שלו. יותר מזה, התפקיד העיקרי אולי של איש דת בעולם הוא להיות ברגע המיטה של האדם. לצורך מה? מצפים איש דת שברגעים הקשים האלה אולי הוא יעודד, אולי הוא יחזק, ואולי הוא יעורר את מי שהולך למות לתקן את עצמו, לומר את רצונו האחרון, לעשות חשבון נפש, להתחרט על מעשיו הלא טובים. זה מה שמצפים מאיש דת בכל הדתות. וככה אכן פועלים, וככה עושים. והנה בישראל, האיש דת המיוחד, פר אקסלנס, הכהן, זה שכל כך קרוב לשם, הוא לא יכול להיות שם. אסור לו להיות שם. הוא צריך להתרחק משם. חלילה וחס שימצא ברגע שבו ימות האדם. למה? מה קרה שבתפיסה העולמית יש לאיש דת את התפקיד הנכבד הזה, ודווקא מהכהן, שהוא נבחר מכולם להיות יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, מטיפי המוסר מעוררים את האדם לתשובה, אסור לו להיות אצל המת. אומר הרב כאן הערה נפלאה, כי בזה אנחנו עם ישראל נבדלים מכולם. בכל העולם האמונה והחיים הם בחינות סותרות. בישראל האמונה והחיים הם בחינות משלימות. אפשר להגיד אפילו שהם דבר אחד. לכן אומר הרב שדווקא הכהנים, האמונים על התורה והאמונים על המוסר, הם צריכים להתרחק מכל מה שקשור למיטה, כדי לבוא ולהוכיח שתורה, תיקון האדם, מוסר, קשורים לחיים בכל הנימים. לא במיטה, לא בקבר נחפש תיקון האדם, אלא דווקא בהגברת החיים. ההפך, זה הסוד הגדול שהרב כאן מלמד. יכולנו לחשוב שמוסר זה לייסר, זה לדכא חיים, זה לחנוק את הרצון, זה לומר לאדם מה שווים החיים האלה. האושר הוא לא כאן, הוא שם. מסכנים בני אדם בעולם הזה, שצריכים להתמודד עם כל הקשיים ועם כל היצרים. רק כשהאדם יגיע לשם, סוף סוף הוא ימצא את מנוחתו ואת כבודו ואת אושרו ואת שמחתו, והוא יוכל להשתחרר מכל הכבלים שמשפילים אותו כאן. הכהנים נדרשו לברר לעם ולעולם, ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש, שההפך הוא הנכון. המדרגה האמיתית של תיקון האדם הוא בעומק החיים. ולכן בעם ישראל, תמיד הבחינה הנכונה הייתה, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לא היה פולחן של מיתים בישראל. ויש איסור לדבר עם המתים. ולא היה פולחן של בתי גברות בישראל. כי מי שאינו מאמין במסוגלות של האדם לתקן את עצמו בחיים, הוא ילך לחפש את האושר במיטה ובכל מה שקשור למיטה. הוא מאמין שרק שם, אחרי שסוף סוף הגוף חזר לאפר ובלה באפר, סוף סוף האדם יוכל להיות מתוקן. כי כבר שום דבר לא ימנע ממנו. אבל יש כאן חוסר אמונה מובהק במי שברא את העולם, במי שברא את האדם, שלקח עפר מן האדמה והנפיח בו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. זה מה שריבונו של עולם רצה, נפש חיה. לא אדם מת. מי נבחר כדי ללמד את השיעור הזה? שיעור ראשון במוסר. הכהנים הקדושים שבאומה, המובדלים מכל תומה, המוקדשים לעבודת השם, אל תתקרבו למיטה, אל תתקרבו למיתים, אל תלכו לבתי גברות, אל תהיו בתוך 400 של מת, אל תימצאו אפילו תחת קורת גג אחד עם המת, כדי לחזק את היסוד של הקשר לחיים. והרב מברר את דבריו ביותר עומק וביותר הרחבה במקומות נוספים. נעבור למקור השני, מספר אורות. כותב הרב באורות התחייה סעיף ה', קשור מאוד דווקא לפרשת השבוע, פרשת שופטים. לקדמוניות ולשלימות הננו מתגעגעים, והגעגועים הם געגועים אלוקיים. זה אף פעם לא ימות אצלנו, הגעגועים האלה, כי היסוד שלהם הוא נצחי. חפץ תמיר מלא חיים, עזיזים מקוריים ממקור חיי עולמים. למה אף פעם לא הפסקנו לחשוב לא על מלכות? אומר הרב, ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה. מעולם לא התייאשנו שהמוסדות האלה והערכים האלה יתחדשו בנו, כי הם אצלנו מדרגה של חיים. לכן מבחינתנו מלכות, מקדש, כהונה, נבואה, הם ערכים חיים, ואנחנו מתגעגעים אליהם, כי בתוכנו הם חיים. אנחנו לא אומרים שזה פסה, לא מחקנו את זה מן הנפש שלנו. מי שמזלזל בחיי העולם הזה, מה אכפת לו מלכות? מה אכפת לו מקדש? מה, השרידים של דבר שהיה לפני 2000 שנה? מה אכפת לו כהונה? מה אכפת לו נבואה? אבל עם שקשור לחיים יודע שהמוסדות האלה, הערכים האלה, הם ערכי חיים. ואומר הרב שהערכים האלה המטביעים את חותמם על כל קנייני חיים הכוללים. כלומר, כשארבעת הדברים המוזכרים כאן, ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה, כשארבעת הדברים האלה מופיעים בנו, הם נותנים את חותמם על כל סדרי החיים. מה זה החיים הכוללים? החיים הכוללים זה החיים הטבעיים, הרגילים. אנחנו לא עם שמנותק מן הערכים הטבעיים האלה. אומר הרב שאין אנו פחותים בייחוסם מכל העמים. כל סדרי חיים רגילים, טבעיים, אנחנו שייכים להם, רק יש לנו פנינה על כל החיים הטבעיים הרגילים. אנחנו מנסים את ערכי הקודש שמתגלים על ידי מלכות, מקדש, כהונה, נבואה. מידה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, של עושר עממי, ושל הרחבת החיים, דורשת לנו תכונת חיים כאלה, שמרגליות רוחניות מצוינות ומופלאות מכל האדם אשר על פני האדמה, המצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה. כלומר, אנחנו עם שמסוגל לחיות את החיים הכי מפורסמים, הכי רגילים, הכי טבעיים. אבל אנחנו נחיה את החיים האלה במדרגתם העליונה. כי על החיים האלה כתר, והכתר הזה משובץ באותן מרגליות, במרגליות רוחניות מצוינות, טובות מכל מה שיש על פני האדמה. ואם אנחנו חושבים שעל ידי זה החיים הטבעיים הרגילים יפסידו משהו מערכם ומתוקפם, אנחנו טועים. ההפך, אומר הרב, לשכלל את יופיה ולהוסיף לה אומץ וגבורה בפנימיותה, ועוד ותפארת בחיצוניותה. ההפך, ככל שהנשמה הפועמת בגוף היא פועמת ביותר תוקף, אז גם הבריאות החיצונית מתחזקת. כוחות הנפש מבריאים, מתחזקים ולא נחלשים. האידיאולוגיה שלנו של שלמות חיינו, שלמות בחיי הגוף ושלמות בחיי הנפש, אשר היא כה רחוקה ומופלט, היא גם כן קרובה ומוחשה במלוא נשמתנו. נכון שהערכים האלה, המוסדות האלה, המוזכרים דווקא בפרשת שופטים, פרשת השבוע, הם נראים מאוד רחוקים. יש לנו געגועים לכאורה לדברים רחוקים מאוד מבחינה היסטורית. אומר הרב, לא, הם לא רחוקים, הם כאן. היא גם כן קרובה ומוחשה במלוא נשמתנו, כל זמן שאין לנו עסוקים להשכיחה. וכל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי, להיות אנחנו, עצמנו. ועוד מעט נסביר למה יכולה להיות נטייה כזאת. למה יכול להיווצר זרם כזה של מי שירצה להשכיח את הערך הפנימי הנשמתי שלנו? למה זה קורה? למה יש אנשים שדוגלים דווקא בשכחת עצמנו, שרוצים שנשכח מן הממלכה ומן המקדש, מן הכהונה ומן הנבואה, שרוצים להעיף מבט על התנ"ך כספר ישן, נושן, שעבד עליו הכלח? אומר הרב, לא, אנחנו דווקא רוצים חיים מלאים, אנחנו רוצים שהחיים שלנו יתחזקו. ולכן דווקא אנחנו צריכים להגביר מאוד את אור נשמתנו לצורך זה. והאור הנשמתי הזה, הוא לא יפגע בסדרי חיים טבעיים. הוא יחזק אותם. אבל בבריאות, במוסריות, ברוחניות ובקשר לשם השם. וכל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי, המושך אותנו ליתן מקום לזיכרונות המחיים אותה גם בימי שפלותה. גם בזמן גלותינו לא הצליחו למחוק את זה מן הנפש שלנו. שמה? לחזור לחיים המלאים, בכל תוקפם, בכל גבורתם. לכן ידענו לפקוט ולהתאבל על מה שעבד מאיתנו זמנית. אבל נשארנו מלאי געגועים לאורות הגדולים האלה. כי ידענו שבלי האורות הפנימיים האלה, גם חיינו החיצוניים יהיו דלים. אנחנו חפצי חיים, ואנחנו רוצים לעורר את החיים שבינתיים אחרי החורבן והגלות הושפלו מאוד, ביות כאוב מארץ כלה, פסוק בנביא ישעיה פרק כ"ט, שהקול שלנו במשך 2,000 שנות גלות היה כקול שיוצא מבעל האוב, עמום, כיוצא מן האפר, ולא נשמע בעולם ברמה. הגיע הזמן להשמיע את קולנו ברמה. אם כן, הרב בפסקה הזאת באורות בירר, איך אנחנו נחזק את יסודות החיים שלנו? וחיזוק יסודות החיים הפנימיים לא יפגע בסדרי חיים טבעיים. ההפך, בעם ישראל הוא יגביר אותם. נהיה יותר שמחים, יותר חזקים, יותר גיבורים, יותר מלא חיוניות, ויהיה לנו כוח לתקן עולם ומלואו דווקא מתוך זה. כדי להשלים את הבירור, הזה, אנחנו נתבונן מתוך הספר לאמונת איתנו, בעוד כמה פסקאות עם הסבר, של הרב טאו, על אותם הדברים שאנחנו עכשיו מבררים. עוד כותב הרב באורות, דילגתי על שתי השורות הראשונות. באורות זה באורות התחייה, פסקה נ"ד. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוקי אמת, השם אחד, במילואה וטובה. ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תשגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. אנחנו צפויים לעלייה תרבותית. מתוך דבקותינו בשם, אנחנו צפויים לשגשוג תרבותי. כשאנחנו רואים לעומת זה תרבות העמים הקלוקלת, דואכת ונופלת, תרבות ישראל הולכת לאיתה ועולה וצומחת, ובסופו של דבר תרבוש את המציאות התרבותית העולמית. אמונה זו, התאורה ונקייה מכל סיגים אנושיים מצומצמים, היא המוציאה לפועל את שיא ההתעלות של החיים. כדי שהחיים יצליחו, הם צריכים כל הזמן לעלות. הם כל הזמן צריכים לפרוח. זה כמו עץ. אם אתה לא תיתן לעץ את האפשרות לעלות כלפי מעלה, אז הוא ידח. הוא חייב לפרוח. הוא חייב לעלות כלפי מעלה. הוא חייב להתנשא אל על. היא המוציאה לפועל את שיא ההתעלות של החיים, את פריחת כל הכוחות במובנם האידיאלי, בדבקותם במקורם. בשם יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל, וכהסבר רבנו יונה בספרו שערי תשובה פרק ב', שכשישראל מזכירים ודבקים בשם השם, נעשים הם צדיקים יותר. כלומר, כישורם של ישראל לשם, הקשר הזה מחזק את כוחות החיים הבריאים, הנפשיים, הרוחניים, המוסריים. לא בורחים הם אז מן החיים הממשיים. ואז קורה דבר מעניין בישראל, שההתחזקות בשם השם, הגדלות בצדקות, היא לא מחלישה את כוחות החיים הממשיים, הריאליים, הקונקרטיים. ההפך, בישראל היא דווקא תחזק אותם. הוכחה וראיה, עיין מה שהיה בזמן יהושע, עיין מה שהיה בזמן דוד ושלמה. הופעת שלמות במלכות, במקדש, בכהונה, בנבואה, הביאה לישראל עושר, הצלחה, מקום מרכזי על הבמה העולמית. פריחה, סגסוג, הערצה של העולם כולו. גם על הרכוש הממוני, גם על רוב כסף וזהב, גם על החוכמה הכללית שנתגלתה כאן. בישראל זה הפלא. הצלחה מוסרית ורוחנית כעם, כאומה, לא מדכאה את כוחות החיים. היא מזרזת אותם. היא מפריחה אותם. לא בורחים הם אז מן החיים ממשיים, אלא מתגברים בצדק ובטוב, מאירים את כל החיים, עד שראויים הם לשבח ולתהילה. דווקא באומה שמלאת כל כך חיים, יש לכהנים את מקומם. בגלות שהנביא יחזקאל, וכדברי הגאון מווילנה, היא בית קברות מלא מתים, מלא טומאה. שם אין מקום לעבודת הכהונה, כי הכהנים מוצאים את מקומם רק בעם חי, שאוהב את החיים, שדבק בחיים, ששמח בחיים, שמתגבר על כל מה שפוגע בחיים, שבא לתאר את מאי המתים על ידי סוד פרה האדומה. זאת הסגולה של הכהנים, זה תפקידם וזה ערכם. כל קשר למיטה וכל קשר למיתים מוכיח שיש פה חולשה באמונה, מוכיח שיש כאן עדיין שרידים של צלקות החורבן והגלות. עם חי שחוזר לארץ החיים, ככה נקראת ארץ ישראל, ארץ החיים, שקשור לתורת חיים. ואז הכהנים מוצאים את מקומם, ואז הם יכולים למלא את תפקידם. אבל הגויים, אומר הרב, לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל, אמונה אלוקית בסביבותם, מה שהגויים הצליחו לקלוט, משהו מן האמונה שלנו, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, הם לא היו מוכנים לזה. הם קיבלו את התנ"ך בגניבה מאיתנו, על ידי תרגום, על ידי שיהודים התפזרו בכל הגלויות. זה לא פעל עליהם טוב, כי הם עדיין לא הוכשרו לקלוט את האור הזה, האור האלוקי הזה, האור האחד הזה, האור של חיים הזה, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם. נלחמו באישיותם ומלכה את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוחית ומגושמת בעצם תכונתה. ואז מה קורה? כיוון שהם עדיין לא היו ראויים לזה, לא היו ראויים למדרגה כזאת גבוהה, להיות דבקים בהשם אחד ושמו אחד, לנהל את החיים במדרגתם העליונה, העדינה, האצילית, אבל גם השמחה, הנעימה. אז מה קרה? מפני חסרון הכנה נפשית לחיים שעל פי המוסר האלוקי, שוררת אי אמונת האחדות האלוקית את טבעם הנפשי, ומעכבת את התפתחות הכוחות. מבחינתם זה אויב. זה מפריע. זה לא נותן מנוחה. תן לחיות. מה זה כל המוסריות הזאת? מה זה כל העדינות הזאת? מה זה כל השלווה הזאת? מה זה כל הרוגע הזה? מה זה כל הקורת רוח? מה זה העדן? גן כל כך עדין. תן לחיות. זה מפריע. התורה הזאת היא תורה מיוחדת. תורת האחדות. כי היא תורה מחברת. היא לא נותנת לחיות חיי גוף בלי חיי נשמה וחיי נשמה בלי חיי גוף. היא לא נותנת לחיות רגש בלי שכל ושכל בלי רגש. היא תורה מאוד אחדותית. היא לא נותנת לדבר על חובות של בן אדם לחברו בלי לדבר על חובות של בן אדם למקום וחובות של בן אדם למקום בלי החובות של בן אדם לחברו. זה תורה יותר מדי אחדותית, אנחנו לא מוכנים לזה, זה מפריע. תן לחיים להשתולל. הם לא היו מוכנים לזה. מפני חסרון הכנה נפשית לחיים שעל פי המוסר האלוקי, צוררת אי אמונת האחדות האלוקית את טבעם הנפשי, ומעכבת את התפתחות הכוחות עד שנולדה בהם ההמצאה להפריד את האמונה מהחיים. פילי פלאים. המציאו פילוסופיה. להפריד את האמונה מן החיים. הפרדת הדת מהמדינה. איפה שתמצא חיים, לא תמצא אמונה. ואיפה שתמצא אמונה, לא תמצא חיים. אם אתה רוצה אמונה מנזר, אם אתה רוצה חיים, ההפך. בכרך הגדול, באיש לאדם זאב, בתחרות, בקינה ובשנאה, במלחמה, בעבודה זרה ובגילוי ערווה. אי אפשר. חיים ואמונה ביחד? שני ערכים סותרים. צריך תורה מאוד אחדותית כדי שהאמונה תחזק את החיים והחיים יאיישו את האמונה. ואז אצל העמים נוצרה נטייה נוראה, שהאמונה קשורה למיטה, לדיכוי החיים, להתנזרות מן החיים, למתים, לכל מה שקשור לפולחן המת. כי אי אפשר להגיע לאמונה אם אתה נשאר עומד בשתי רגליך בעולם החיים. ומזה התורה מזהירה אותנו כל כך הרבה. מזה התורה כל כך מרחיקה אותנו. והמדריכים הראשיים להתרחק מכל מה שקשור למיטה, הכהנים הקדושים, הטהורים. הכהנים שדווקא מחזיקי התורה והמוסר, שלהם אסור להיות בכל קרבת מת. וקרבת תומת מת, ובית קברות, וקברים כאלה או קברים כאלה, קבר פה וקבר שם, כי הגויים ימצאו שמה את אמונתם, ואנחנו נמצא את אמונתנו באלוקים חיים דווקא. זה שנולד אצל הגויים, הערך הזה, שאם יש אמונה אין חיים, ואם יש חיים אין אמונה, זה מחייב אותנו עכשיו. אנחנו דור של התחייה, ככה אנחנו נקראים. לחזור לאמונה האמיתית, לאמונה השלמה, שבחיבור שני הערכים האלה יחד, נמצא את שם השם, המאוחד, המאחד, הכולל את הכל. חיי הפרט וחיי הכלל, חיי הגוף וחיי הנפש, שכל ורגש, רצון ודמיון, אהבת הכל והתרחקות מכל מה שקשור למיטה. אין שני אלה יכולים לשמש אצל הגויים בהם יחדיו, משום שסתירה מהותית יש ביניהם לטענתם. החיים חפצים לפרוח בחירות גמורה, והאמונה מסולפת מעכבת וחונקת כל התפתחות לטענתם. ואנחנו עם ישראל החי, החי יותר מכולם ואחרי כולם, אחרי שכבר הרבה עמים מתו, אנחנו באים להביא לעולם בשורה חדשה. האמונה והחיים לא רק שאינם סותרים, אלא האמונה והחיים מחזקים אלה את אלה, מוסיפים מניות אלה לאלה. ולכן אנחנו כל כך מצפים לראות שוב כהנים בעבודתם, כהנים הרחוקים מן המיטה והיודעים לקרב כל אדם אל החיים, חיים של אמונה. כל טוב.